שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף צדיק ת' מסכת בבא בתרא באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. בדף הקודם דיברנו על גודל של בית סתם, כלומר אם אמרתי לך לבנות לי בית ולא אמרנו בדיוק מה הגודל, אז אמרנו שם מה הגודל המינימלי של בית ואחרי זה גם מה הגובה המינימלי, ואת הגובה למדנו מההיכל במקדש. ההיכל היה 20 על 40 בגובה 30, ומזה למדנו שהגובה הוא ממוצע של האורך והרוחב. אז כיוון שדיברנו על הגודל של ההיכל, עכשיו נדבר גם על הגודל של קודש הקודשים. אז אנחנו 4 עוד לפני סוף צדיק ח' עמוד ב', הקשו לפני רבי חנינה משני פסוקים במלאכים שסותרים אחד את השני לגבי הגובה של קודש הקודשים. יש פסוק אחד שמתאר את הגודל של כל המקדש, כלומר ההיכל וקודש הקודשים ביחד, אז שם כתוב שהאורך זה 60 אמה, כלומר ההיכל זה 40 והקודש הקודשים זה 20, הרוחב זה 20, והגובה משמע של כל העסק זה 30. אז מכאן שהגובה של קודש הקודשים היה 30 אמה. אבל יש פסוק אחר גם כן במלאכים שמתאר את קודש הקודשים עצמו, ושם זה 20 על 20 על 20, כלומר גובה 20. אז האם זה 30 או 20? עונה רבי חנינה, באמת זה היה 30, והפסוק שאומר שזה 20, זה כי הוא מודד מהחלק העליון של הקרובים. עכשיו מדובר פה על הקרובים שעשה שלמה, כלומר היו את הקרובים שמשה עשה והם היו חלק מהכפורת שעל הארון, אבל שלמה כשהוא בנה את המקדש עשה עוד קרובים, הם היו מונחים על הרצפה של קודש הקודשים, כל אחד מצד אחד של הארון, והגובה שלהם היה 10 אמות, ומעליהם עד התקרה יש 20 אמה, ועל זה דיבר הפסוק. עכשיו, מה זה בא להשמיע לנו? למה הפסוק לא אומר? פשוט את כל הגובה 30, למה למדוד מעל הקרובים? מסבירה הגמרא שזה בא ללמד אותנו שכמו שמעל הקרובים היה רק אוויר, אז גם מתחת לקרובים היה נס, וזה בעצם היה כאילו אוויר. מה הכוונה? אז זה משהו שרבי לוי או רבי יוחנן אמרו, שאם היית מודד מקצות הארון על הקירות, היה נראה כאילו אין ארון. כלומר, ארון עצמו היה 2.5 על 1.5, והחדר של קודש הקודשים היה 20 על 20, אז אם נשים את הארון באמצע החדר, אז אם תמדוד מצד לצד, למשל לצפון ולדרום, אז אמור לצאת לך בכל צד 10 אמות פחות חצי מהאורך של הארון. כלומר, 10 אמות פחות 1.25. ובכל זאת כשמדעת, יצא 10 אמות, כאילו שאין ארון. אותו דבר אם מדעת לרוחב. כלומר, היה פה נס שאומנם היה ארון, אבל אם מדעת ממנו, כאילו לא היה ארון, כלומר, הארון לא תפס מקום, ולכן הפסוק תיאר לנו את האוויר שמעל הקרובים, בשביל להשמיע לנו שבעצם כל קודש הקודשים היה כביכול אוויר, כי הארון לא תפס מקום. בגרסה בגמרא שלנו זה גם לגבי הקרובים, אבל יש כאלו שלא גורסים את זה. אז זה נס ראשון בקודש הקודשים. עכשיו רב נאי בשם שמואל רוצה להוסיף עוד נס. אנחנו בשורה השמינית בעמוד א', הוא אומר שגם הגוף עצמו של הקרובים עמד בנס. כי הרי הפסוק במלאכים שמתאר את הקרובים אומר שהכנפיים של הקרובים היו 5 אמות, ובסך הכל כשהם פרסו כנפיים זה 10 אמות, ויש שני קרובים, כלומר הכנפיים של הקרובים תופסים 20 אמה. והרי כל חדר קודש הקודשים הוא גם 20 אמה. אז בהנחה שהכנפיים היו מחוברים בצד של הגוף של הקרובים, כמו ידיים שלנו, אז גם הגוף עצמו תופס מקום. אז איך יכול להיות שהכנפיים תפסו 20 אמה, איפה הגוף של הקרובים? לכן חייבים לומר שהגוף היה בנס שהוא לא תפס מקום. אבל עכשיו יש 6 דחיות לחידוש הזה של שמואל. דחייה ראשונה אומר אביי, אולי הכנפיים לא היו מחוברים בצדדים כמו ידיים של בני אדם, אלא כמו כנפיים של תרנגולת, כלומר מאחורה בגב, והגוף בולט פנימה ולא תופס מקום באורך הכולל. זה דחייה ראשונה. דחייה שנייה, רב הדוחש, אולי שני הקרובים פשוט לא עמדו באותו קו בדיוק, אלא אחד קצת לפני השני, וכך הם חפפו קצת, וכך היה מקום לשניהם. רבך בר יעקב אומר שאולי הם עמדו באלכסון של החדר, שזה יותר ארוך מהרוחב. רבון הברד רב יהושע אומר שאולי באמת למטה הרוחב של קודש הקודשים היה 20, אבל אם עלינו קצת יותר למעלה זה היה יותר רחב, כי הם היו בונים את הכתלים שלמטה הם יותר רחבים מאשר למעלה, ככה זה יותר יציב, ואז יוצא שחלל החדר היה יותר רחב ככל שעלית יותר גבוה. רב פאפה אומר שאולי הם קיפלו קצת את הכנפיים בסוף, ורב אשי אומר שאולי הכנפיים בכלל לא היו פרוסות, אלא היו מחובקות על גוף הקרובים עצמם. אז דחינו בשש דחיות את החידוש של שמואל שגם גוף הקרובים עמדו בנס. ודיון אחרון בעניין הזה, איך הקרובים עמדו. אנחנו בשורה השישית מהשורות הרחבות, יש בעניין הזה שני פסוקים. פסוק אחד לגבי הקרובים של שלמה, כתוב ופניהם לבית בדברי הימים. כלומר ששני הקרובים לא מסתכלים אחד על השני, אלא שניהם לאותו כיוון, כלפי ההיכל מזרחה. אז זה בדברי הימים. פסוק אחר בשמות לגבי הקרובים של משה, כתוב ופניהם איש של אחיו. ורשב"ם אומר שההנחה היא שהקרובים של משה והקרובים של שלמה עמדו באותה צורה. אז אם הם היו לבית, כלומר לכיוון ההיכל מזרחה, או שהם מסתכלים אחד על השני. אז יש בזה מחלוקת רבי יוחנן ורבי אלעזר, שניהם צריכים להסתדר עם שני הפסוקים. אז דעה אחת אומרת שבמצב הטוב הם הסתכלו אחד על השני, אבל בזמן שישראל חוטים ולא עושים רצונו של מקום, אז הם לא הסתכלו אחד על השני אלא כלפי ההיכל, דעה שנייה אומרת שהם באמת יסתכלו כלפי ההיכל, אבל לא בקו ישר ממש, אלא קצת עם נטייה פנימה אחד כלפי השני. פונקלוס אומר שזה כמו אדם שנפרד מרבו, שהוא לא מפנה אליו את הראש לגמרי, אלא עם פנים קצת אליו וקצת לכיוון שלו הוא הולך, והגענו למשנה. המשנה הזאת וגם המשנה הבאה בעמוד ב' מדברת על שני שכנים, שאחד בשביל להגיע לאזור שלו צריך לעבור דרך השכן. אז המקרה הראשון זה אדם שיש לו בור באמצע השדה של השני, אחרי זה מדבר על אדם שיש לו גינה לפנים מגינה, כלומר בשביל להגיע לגינה שלו הוא צריך לעבור דרך הגינה של השכן. אז לפני שנתחיל נקדים משהו שדיברנו עליו די הרבה במסכת, על המחלוקת של רבי עקיבא וחכמים האם מוכר בעין יפה או רעה. כלומר אם אני מוכר לך בור באמצע השדה שלי, אז לפי רבי עקיבא אני מוכר לך בעין טובה. כלומר מכרתי לך גם את הבור וגם שביל גישה אל הבור. לעומת זאת לפי חכמים מוכר בעין רעה, ומכרתי לך את הבור, אבל אם אתה רוצה שביל גישה אתה צריך לקנות ממני, אחרת אתה צריך לעוף לבור שלך. ויש למחלוקת מקבילה גם במקרה הפוך, שמכרתי לך את השדה והשארתי לעצמי את הבור, ולא נאריך בזה עכשיו. אז המשנה שלנו מדברת על אדם שיש לו בור ויש לו שביל גישה. אז אם נלך לפי רבי עקיבא, זה כי כשהמוכר מכר לו, הוא מכר לו גם שביל גישה. אם המשנה היא לפי חכמים וככה רשב"א מפרש, אז מדובר שהפנימי קנה או קיבל במתנה את שביל הגישה. בכל אופן כרגע יש לו שביל גישה. עכשיו ניגש למשנה עצמה, אומרת המשנה נכון שיש לך שביל גישה לבור שלך, אבל זה לא אומר שזה השטח שלך ואתה יכול לעשות בו מה שאתה רוצה. יש פה הגבלות, אתה צריך להיכנס לבור בזמנים רגילים, אתה לא מכניס את הבהמה עצמה לבור בשביל לשתות, אלא אתה תיכנס ותוציא לשם מים, כי סוף סוף זה שביל שהוא באמצע השדה של מישהו אחר. אז אל תרגיש פה יותר מדי בעל הבית, תיקח מה שאתה צריך ותלך. דבר נוסף שאומרת המשנה, גם זה שקנה את הבור וגם המוכר שהוא בעל השדה, שניהם עושים מנעו לבור. כלומר, בשביל שהקונה יוכל להשתמש בבור שלו, הוא יצטרך כל פעם לקרוא לבעל השדה. למה עושים את זה? אז זה שהפנימי עושה מפתח, זה בשביל שבעל השדה לא יגנוב לו מים. אבל למה צריך שגם החיצוני יעשה מפתח? אומרת הגמרא, מפני החשד. כלומר, אנחנו לא רוצים שהוא ייכנס לבור שלו בלי שבעל השדה גם כן נמצא, כי אז הוא יהיה באזור של בעל השדה ורק אשתו של בעל השדה נמצאת, וזה מעורר חשד. לכן צריך שגם בעל השדה יביא לו מפתח, וכך הוא לא ייכנס בלי בעל השדה. והגענו למשנה בעמוד ב'. המשנה הזאת גם כן מדברת על מקרה דומה, הפעם שתי גינות. זה משנה שכבר ראינו בדף פי ב' עמוד ב', תכף נזכיר באיזה הקשר ראינו את זה. אומרת המשנה, לי יש גינה לפנים מהגינה שלך, בשביל להגיע לגינה שלי אני צריך לעבור דרכך. איך זה קרה? אז עוד פעם, או לפי רבי עקיבא, מכרת לי גינה, אז מכרת לי גם אפשרות לגשת אל הגינה, או לפי חכמים שקניתי ממך את הזכות לגשת אל הגינה. אז גם פה, כמו במשנה הקודמת, מדגישה המשנה שהשביל הזה הוא לא בבעלות של הפנימי, אלא רק יש לו זכות לעבור שמה, ולכן יש כל מיני הגבלות. אבל פה יש בכל זאת שני סוגים של שבילים, המשנה מחלקת בין איפה השביל הזה נמצא בגינה החיצונית. אם השביל גישה הוא באמצע הגינה של החיצוני, אז מאוד דומה למה שאמרנו מקודם לגבי הבור. יש פה הגבלות, אתה צריך להיכנס בזמנים הרגילים, אל תכניס לפה סוחרים, אלא תוציא אליהם את הסחורה, אל תשתמש בשביל הזה כמעבר, זה לא השביל שלך, זה השביל של החיצוני, רק מותר לך לעבור פה. והעיקר, החיצוני יכול אפילו לזרוע בשביל, גם אם זה יעשה לך קצת פחות נוח ויהיה בוץ בשביל, זה לא השביל שלך. אבל אם השביל הוא בצד של הגינה של החיצוני, אז יש לך פחות הגבלות. הוא לא יזרע בשביל הזה, ואתה יכול להיכנס מתי שאתה רוצה, ואתה גם יכול להכניס את הסוחרים, אבל עדיין אסור לך להשתמש בזה כמעבר למקומות אחרים. מה ההבדל אם זה באמצע או בצד? חשבם אומר פה שתי ספרות שראינו גם בדף פ"ב עמוד ב', נגיד את הסברה הראשונה, ונגיד עוד סברה מראשונים אחרים. אז הסבר ראשון זה שכשהשביל גישה הוא בצד, זה פחות מפריע לבעל הגינה, זה לא תקוע לו באמצע הגינה, ולכן שמה הוא יותר נותן בעין יפה, ולכן במידה מסוימת הוא בעצם מוותר על אותו שטח, הוא לא יזרע שמה, ולא אכפת לו שתיכנס מתי שאתה רוצה, זה לא מפריע לו כל כך. זה הסברה הראשונה ברשב"ם. רשב"ם כותב עוד משהו שפחות מובן, נביא עוד הסבר מראשונים אחרים, שפה מדובר שיש פשרה הדדית. כלומר, ברגע שאני קניתי ממך שביל גישה, אתה מבחינת הדין צריך לתת לי באמצע הגינה שלך, כי זה הדרך היותר קצרה בשבילי להגיע לגינה שלי. אבל שניהם התפשרו. הפנימי אמר, אני מתפשר ואתה יכול לתת לי בצד, גם אם ככה תהיה לי דרך יותר ארוכה. והחיצוני אומר, אז אני מצדי מתפשר שאני לא אזרע את השביל הזה, ואתה גם יכול להשתמש בו מתי שאתה רוצה ולהכניס את מי שאתה רוצה. אבל עדיין לא להשתמש בזה כשביל מעבר למקום אחר. אז זה המשנה לגבי שתי גינות. הגמרא עצמה לא מדברת על זה, אולי כי כבר דיברה על זה בדף פי ב' עמוד ב'. נזכיר מה דיברנו שמה, שמה אמרנו שאם אני מוכר לך שלושה עצים, אז אני צריך לתת לך קרקע, ולא רק את הקרקע שבין העצים, אלא גם טבעת סביב העצים בשביל שתוכל לעבוד על העצים. ושמה שאלנו מי זורע את אותה טבעת סביב העצים, וקישרנו את זה לנושא שלנו כאן במשנה, והייתה מחלוקת האם זה דומה למקרה שהשביל הוא בצד, ואז אף אחד לא זורע, או שזה דומה למקרה שהשביל הוא באמצע, ואז שנינו זורעים. בכל אופן, זה לגבי שתי גינות. והגמרא מביאה עוד מקרה די דומה. אני נותן לך אמת מים דרך השדה שלי. אז עכשיו הגמרא דנה, מה גודל האמת מים שאני מחויב לתת לך? אז אם זה תעלת השקיה בשביל שדה שלחים, כלומר שדה שצריכה השקיה מלאכותית, אז הרוחב זה שתי אמות. אז אם התעלה יותר צרה, אתה יכול להרחיב אותה עד שתי אמות. וגם אני צריך לתת לך אמה מכל צד של התעלה, ששם אתה תעשה אגפיים לתעלה. כלומר, מגביהים את הקרקע שסביב התעלה בשביל שהמים לא יצאו מהתעלה. אז אני צריך לתת לך אמה מהשדה שלי בשני הצדים של התעלה לצורך האגפיים. אז זה לגבי תעלת השקיה. אם זה אמת בית קילון, כלומר בשביל להביא מים לשטיפת כלים ובגדים או מים לבהמות, אז זה יותר צר. התעלה עצמה היא אמה, והאגפיים זה רק חצי וחצי. עכשיו, כמו שדיברנו במשנה, שואלת הגמרא, מי זורע את אותם אגפיים? למי האגפיים שייכים? אומרת הגמרא, האגפיים שייכים לבעל השדה. זה לא חלק מהתעלה, הוא רק מתחייב לא לעשות שם משהו שיהרוס לו את האגפיים, אבל זה עדיין שלו. אז מה הוא יכול לעשות שם? לבנות הוא לא יכול כי זה יהרוס, אבל הוא יכול להשתמש בזה לגידול. רב יהודה בשם שמואל אומר שהוא יכול אפילו לזרוע. רב נחמן בשם שמואל אומר שהוא לא יכול לזרוע כי השורשים של זריעה הם קצרים ומיירסו את האגפיים, אבל הוא יכול לטעת שם עצים. אז זה לגבי השימוש באגפיים. אמרנו שזה שייך לבעל הבית, רק הוא צריך לדאוג לא להרוס את האגפיים לבעל התעלה. עכשיו, מה קורה אם האגפיים יתפזרו? כלומר, החול המוגבה באגפיים יתפזר, והוא צריך עוד חול. אז אומרת הגמרא, הוא יכול לקחת חול מהשדה של בעל הבית, כלומר גם מה שמחוץ לאגפיים. למה מותר לו לעשות את זה? אז יש פה שתי סיבות. רב יהודה בשם שמואל אומר, כי מן הסתם אם החול יתפזר, לאן הוא יתפזר? לשדה של בעל הבית, אז הוא בעצם לוקח חזרה את מה ששלו. רב פאפ אומר, מה פתאום? הרי יכול להיות שהחול יתפזר לתוך המים, ונשטף החוצה. מאיפה לך שזה דווקא יתפזר לתוך השדה? אלא אומר רב פאפ, הסיבה אחרת, הוא לוקח מהשדה, כי על דעת זה הוא נתן לו את התעלה, כי מן הסתם כשהוא מכר לו את התעלה, הם התכוונו לזה שהוא ייקח חול מהשדה בשביל האגפיים. והגענו למשנה בתחתית עמוד ב', נזכיר מהר את מה שראינו היום. דיברנו על הגובה של קודש הקודשים, ועל זה שהארון לא תפס מקום, ועל הנס שגוף הקרובים לכאורה לא תפס מקום, אבל את זה דחינו, ובסוף על כיוון העמידה של הקרובים. אחרי זה ראינו שמוכר שנותן שביל גישה לזה שקנה ממנו את הבור, זה עדיין שייך למוכר, ולכן יש הגבלות על השימוש לבעל הבור. ואותו דבר בשתי גינות, אבל שם יש הבדל האם זה באמצע הגינה או בצד של הגינה, שם יש לפנימי קצת יותר זכויות. דיברנו על אדם שמוכר תעלה, שזה כולל שתי אמות ועוד אגפיים. אמרנו שהשטח של האגפיים באמת שייך למוכר, אבל הוא צריך להשתמש בצורה שלא תקלקל, ובזה יש מחלוקת אם אפשר לזרוע או רק לטעת עצים. ושאם האגפיים יתפזרו, אז בעל התעלה יכול לקחת חול מהשדה של המוכר בשביל לבנות את האגפיים מחדש. כל טוב.